לחבר את האיים ליבשה, כן, שם מעניין, אני מוכרח להודות, לספר בהוצאת מאגנס, מי שחתומה עליו היא פרופסור ענת זוהר, והיא מנסה לחפש איך לשפר את החינוך. מעניין, איך מחברים את האיים ליבשה. שבת שלום, פרופסור ענת זוהר.
שבת שלום.
זה דווקא רעיון לא רע. פעם חשבתי שאיכשהו, את יודעת, יש יבשה והאיים איכשהו יגיעו לשם, או שהם היו פעם ביבשה והתרחקו כי הם בחרו להתרחק.
האמת היא שההיגוי הנכון זה לחבר את האיים ליבשה, והשם של הספר בא בגלל שיש לנו היום במערכת החינוך המון איים של מצוינות פדגוגית. יש הרבה מאוד בתי ספר שעושים עבודה מאוד מאוד יפה ברמה הפדגוגית, אבל לצערי הגדול הם איים מבודדים שנמצאים בתוך איזשהו ים לא כל כך כחול וצלול, אלא משהו קצת אחור כזה, והאיים לא מצליחים להתחבר ליבשה. הם לא מצליחים לעשות שינוי מספיק גדול וסוחף שישפר את כל המערכת.
רגע, אז בשביל מה יש שר חינוך? לא הבנתי.
אני לא חושבת ששרי החינוך האחרונים עסקו כל כך בסוגיה של השיפור הפדגוגי. לצערי הגדול. הם עוסקים בהרבה מאוד נוסקרים. וזה בעצם חלק מהתזה של הספר, שהרבה מהפעולות המערכתיות והרבה מהניסיונות לשינוי מתעסקים במבנה של המערכת. ובנושא שאני קוראת לו פדגוגיה של מהות ההוראה, שזה מתעסק בעצם ממש בנושא ההוראה עצמו, בקסם הזה שאמור להתרחש בין מורה ותלמיד וחומרי למידה, וראש של תלמיד וראש של מורה והלב שלהם,
אז
בעומק הזה השינויים המערכתיים כמעט ולא נוגעים.
אז בואי ננסה, פרופסור ענת זוהר, בואי קודם כל ננסה למקד את הבעיה. איפה הבעיה היום? למה זה לא טוב שהאיים מסתובבים להם באוקיינוס ולא מחוברים ליבשה החינוכית?
טוב, למה זה לא טוב זה מאוד פשוט, כי מערכת החינוך לא מצליחה להשתפר. למרות כל כך הרבה וכל כך הרבה דיבורים, ועוד רפורמה, ועוד רפורמה, ועוד רפורמה, המערכת דורכת במקום. ולגבי השאלה שלך, למה זה קורה? התזה שלי בספר זה שכל הרפורמות האלה נוגעות בשוליים. הן נוגעות במבנים, הן נוגעות במנהלה, הן נוגעות בתקציבים. אבל בשביל מה יש לנו מנהלה ותקציבים? יש לנו את זה בשביל בסופו של דבר לייצר עבור הילדים תהליכי הוראה ולמידה יותר איכותיים. והשינויים לא נוגעים בצורה סיסטמטית ומתוכננת ומבוסטת היטב ברובד הזה של תהליכי ההוראה והלמידה ברמה המערכת.
רגע, בואי ננסה לפשט.
כאן הקשל בעיניי.
כן, בואי ננסה לפשט את הקשל הזה.
בוא נדבר על דוגמה.
בדיוק.
בסדר?
כן.
בוא ניקח את הדוגמה של הקורונה.
Mm-hmm.
אוקיי? כולם מדברים על זה שמערכת החינוך עשתה זינוק אדיר. עברה מהוראה פנים אל פנים, מלוק וגיר, עברה על העידן הדיגיטלי למאה ה-21.
קטסטרופה, קטסטרופה לימוד הזום האלה. קטסטרופה.
בדיוק. אז בוא רגע ננתח את הדוגמה הזאת. אוקיי? אני טוענת שמעבר לזום זה לא שינוי במהות ההוראה, זה שינוי מבני. כי זה במקום שיש לנו את המבנה של כיתה, מורה, תלמיד, לוח, יש לנו את המבנה של הזום. אבל מה עשינו? בעצם שינינו את הצינור, שינינו את המסלול של ההוראה, אבל לא נגענו בכלל, אוקיי, אז שינינו את הצינור, אבל מה המים שזורמים בצינור הזה? מה קורה בעצם באינטראקציה חומר לימודים, תלמיד, מורה, תלמיד? בזה לא שינינו כלום. לקחנו את אותם דרכי הוראה שלא הצליחו בפרונטלי, והעברנו אותם למחשב בלי לגעת בכלל בעומק של הפדגוגיה.
אז אני עדיין,
ולכן הקטסטרופה.
ואז אם ככה, צריך לשים אצבע מאשימה לכל המערכת שמנהלת את המורים. כלומר, אני רואה במורים את הבעיה הגדולה, או במערכת שמנהלת את המורים, מפני שאותה מערכת לא הכינה את המורים להוראה נכונה. בוודאי שלא הוראה נכונה באמצעות הזום, כי הזום זאת סך הכל טכנולוגיה, לא הרבה יותר.
בדיוק. כשאני לא הייתי מאשימה את המורים, אני חושבת שהמורים לא היו אמורים לדעת את זה. אני חושבת שאתה לגמרי צודק כשאתה אומר, בוא נחשוב מערכתית איך להכין את המורים.
תראי, אני קוטע אותך לשנייה, כי יש לי קושי לקבל את זה. אני נכון, כולם אחראים. ההורים, הילדים נגיד לא אחראים בכלל. הילדים, סך הכל האחריות שלהם זה לתת פידבקים. אבל המורים, הנהלת בית הספר, או הנהלות בתי הספר, ארגוני המורים, המורים עצמה, אני זוכר בזמנו, היה שינוי דרמטי שחוללו הרופאים והאחיות. קמו יום בוקר אחד, זה היה לפני איזה 20 שנה, קמו בוקר אחד האחיות והרופאים, ואמרו, אנחנו לא יכולים לנהל בצורה הזאת מערכת בריאות. וזה אומר שהם לקחו אחריות על מה שקורה. הם ראו את המצוקה העצומה בבתי החולים. נכון, יש הרבה מה לשפר וכו', אבל הם עשו את זה. אני לא רואה את המורים עושים את זה. אני לא רואה את המורים אפילו יוצאים לאיזשהו צומת זניח, צומת שבע. יאללה, לא, 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 לא נתיבי הילון. צומת שבע בגליל. זה לא קורה. כלומר, למורים נוח מאוד, את יודעת, להיות בתוך הסטגנציה הזאת. זה מה שאני מרגיש.
אז בוא נגיד ככה. קודם כל, המורים, אתה יודע, זה לא מורה. הוא בערך 130 אלף מורים במערכת החינוך. ויש ביניהם הרבה קבוצות. יש הרבה קבוצות של מורים שעושים תהליכי שינוי פדגוגי מדהימים, בוטום אפ, מלמטה למעלה. גיבוי ויוזמה והובלה של מנהל בית הספר. לפעמים בלי, ויש היום גם המון קבוצות מורים בפייסבוק שבאמת מתאגדים סביב הדברים האלה ועושים דברים נהדרים. ובוא נתקום כל ניתן להם את הקרדיט. וזה חלק גדול מהאים שאני מדברת אליהם. עכשיו, המורים האחרים שהם לא בתהליך הזה, אני רוצה לחלק אותם גם לכמה קבוצות. יש כאלה שזה פשוט לא מעניין אותם. ויש אחרים שאולי היו רוצים, אבל הם לא יודעים איך. כי אין להם את הידע, אני אומרת אין להם את הידע, אבל בוא לא נאשים אותם, כי מאיפה שיהיה להם. הם לא למדו ככה, ולא לימדו אותם ללמד ככה. וזה כלי הוראה אחרים.
אם אני מסכים איתך.
כן, אני חושב שפשוט לא יודעים איך.
אני מסכים איתך, ואני חושב שכאן החלק השני של האחריות לכישלון, וזה היא כמובן המערכת, בגלל זה שאלתי, מה, אין שר חינוך? ברור, זה לא רק שר חינוך. משהו לא תקין בכל ההתנהלות, בכל ההתנהלות הממלכתית הזאת שקשורה בהכוונת העניין. תראי, מזכירי איגודי המורים, הסתדרות המורים וארגון המורים, היו בזמן צריכים ללכת ולהתמודד עם זה, והם לא עושים את זה. כשיוצאים להפגין, עושים את זה בעיקר בסיבות של שכר. עכשיו, אני זוכר, בשנות ה-80 הייתי פשוט מעורב בחלק מהניסיונות לעשות שם שינוי, ועזרתי להטמיע תוכנית שנקראה כישורי חיים. כן, זה, ונכון. וזה היה לא רע בדרך של לחבר תאים ליבשה, ליבשה, לא ליבשה, אלא ליבשה, עכשיו זה גם מובן למה ל. אבל בעצם, את יודעת, גם אז, החוסר הנכונות לעשות שינויים, לצאת מתוך הריבוע הכל כך מגן הזה על המורה, וכאן אני רואה את הבעיה הגדולה, ולכן אני חושש שהאים לא התחברו להם.
תראה, לשאלה למה רפורמות חינוכיות לא מצליחות, יש הרבה תשובות. יש הרבה תשובות שהן חלקם, דרך אגב, הן משותפות לרפורמה בכל תחום, ולאו דווקא לחינוך. דברים כמו התנגדות של בני אדם בכלל לשינוי, שמרנות לשמה, כל מיני גורמים שמפריעים לזה. וזאת לא תשובה פשוטה. מה שאני אומרת, זה לא שהתשומת לב לרמת העומק של הפדגוגיה, זאת התשובה, זה לא תנאי מספיק. אבל מה שאני טוענת בספר, ואני מדגימה את זה, זה שזה תנאי הכרחי, אוקיי? מה שאני טוענת בספר, זה שאם אנחנו לא נשים לב לפדגוגיה, אז כל העבודה שנעשה במישורים האחרים, היא לא תעזור. כמו שבקורונה משרד החינוך השקיע המון מאמצים בללמד את המורים איך ללמד בזום. אז הוא לימד אותם את הטכנולוגיה, הוא לימד אותם כמה טכניקות הוראה, אבל זה לא עושה את זה לא התחליף, כן, לעבודת העומק במישור הפדגוגי.
יפה.
ומה שבעצם אני עושה בספר, זה שאני, בספר לחבר את האם ליבשה, זה שאני מנתחת את הסוגיה הזאת מתוך דוגמה ספציפית שאני הייתי קשורה אליה במשך הרבה שנים, וזה כל הנושא של פיתוח חשיבה של תלמידים. איך מלמדים בגישה שהיא לא רק תשים לב לפרטי המידע, אלא היא גם תפתח את החשיבה של התלמיד, תלמד
אותו כלי חשיבה. והצליח אולי, זה באמת שאלה, שאלה שפותחת דיון חדש, השאלה אם זה הצליח, אם התלמידים באמת פתוחים לשנות את החשיבה שלהם.
לא, זה באמת נושא לדיון אחר, אבל אני חושבת שהתשובה היא שבמידה מסוימת כן, אבל זה מאוד מאוד מורכב, ובעצם מתוך הניתוח של המורכבות הזאת, אני מנסה להסיק מסקנות ולהמליץ מסקנות על המלצות אופרטיביות לאיך אפשר לשפר תהליכים כאלה בהמשך.
טוב, אני אסתפק בדברים, בשיחה המעניינת הזאת, יכולתי לדון איתך על זה עוד, אתה יודע, שעות, נושא שגם מעניין, גם חשוב להמון אנשים, גם לי הוא מאוד חשוב באופן אישי, ורק נזכיר שהספר שלך פרופסור ענת זוהר הוא בהוצאת מגנס. תודה על הספר, תודה על השיחה, ושבת שלום.